התחלנו בפעם קודמת ממש ככה בסוף השיעור את המעבר לחטיבה הבאה בגמרא. הכל מלמדים, אני קורא את זה במשנה, כן, המשנה אומרת דיני ממונות הכל מלמדים זכות וחובה, דיני נפשות הכל מלמדים זכות ואין הכל מלמדים חובה. כן, כשראינו שעל רקע המשניות בהמשך סנהדרין אנחנו יכולים לפענח את הדבר הזה, וזה שהמשנה בפרק חמישי אומרת במפורש לגבי מי יש לו את היכולת ללמד זכות או חובה. אז אומרת המשנה, אמר אחד מן העדים יש לי ללמד עליו זכות, אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו חובה, משתקין אותו. אמר אחד מן התלמידים יש לי ללמד עליו זכות, מעלין אותו, מושיב אותו ביניהם, ולא היה יורד משם כל היום כולו. אם יש ממש בדבריו שומעים לו, ואפילו הוא אומר יש לי ללמד על עצמי זכות, שומעים לו, ובבד שיש ממש בדבריו. כן, אז זה לפחות שם רואים בעליל ש... גם מי שזוכר את המבנה של הסנהדרין מהמשך הפרק שלנו, מה מתואר שם? יושבים חכמי הסנהדרין, מסביבם יש שורות של תלמידים, התלמידים האלה הם יכולים להיות פוטנציאלית חברים בסנהדרין, הם יכולים כפי שורים במשנה בפרק חמישי להיות שותפים לדיון, נכון? לעומת זאת המשנה אומרת חד משמעית, חד וחלק, שהעידים לא יכולים ליטול חלק בדיון הזה. כשסוגייתנו, עבדנו על זה בסוף שיעור שעבר, היא כשהיא פותחת בשאלה הכל ואפילו העידים מתניתין רבי יוסי ורבי יהודה, הצעתי שאולי זה לא רק דיון תמים, יש משנה מי אמר אותה, אלא בחלק יש פה התמודדות אולי בסוגיה הזאת עם הפער בינה לבין משנת פרק חמישי, או בלשון אחרת, שהמשנה, הגמרא מכריזה בכותרת שלה, הכל, כל מי שנוכח בחדר, ואפילו עדים, זה עומד בסתירה למשנת פרק חמישי, ולכן הפתרון הראשון של הגמרא לסתירה הזאת, זה להגיד, זה עומד מחלוקת בין המשניות. כן, היום הרב בני דיבר על אופיו של הטקסט בתורה, אז הנה אמירה על אופיו של טקסט המשנה. בעורך המשנה, הוא לא מנסה, לפי הטענה הזאת, לגהץ את הטקסט שהחלקים השונים שלו יתאימו האחד לחברו. בפרק ד' הוא הביא משנת רבי יוסי ברבי יהודה, ואילו בפרק ה' הוא הביא משנת חכמי. כמובן השאלה הפשוטה שמתעוררת היא על מה ולמה, לא עדיף שיהיה אחיד? כלומר, אז היה ניתן להגיד כי רק אז אפשר להגיד את ההבדל בממונות ונפשות, אבל זה לא נכון, כי היה יכול תיאורטית לומר את הדבר הזה על תלמידים גם כן, נכון? אלא כן נגיד שעדה לא קשה להסתגנן בדיני ממונות. כלומר, האם זה משיקולי סגנון שהוא בחר את זה? כי המילה הכל יושבת יותר טוב בתוך הרשימה הארוכה הזאת, אז הוא העדיף. אני אומר את זה בצורה הבאה, כשכל הנושא שלו זה להדגים את ההבדלים בממונות ונפשות, זה מודגם יותר טוב באמצעות שיטת רבי יוסי ברבי יהודה. כן, בדומה לדברים שאמרנו פה בפתיחה של סוגיית דיין שטעה. כן? הפוקוס של של הפרק הזה הוא לא לתת לי את כל התמונה של דיני דיין שטעה, אלא מה ההתמקדות של הפרק? רשימת ההבדלים, במיוחד שעובדים על הבדל בין זכות וחובה. אז בגלל שנושא הפרק כאן הוא ההבדלים, זה מודגם יותר טוב על ידי רבי יוסי ורבי יהודה, אבל כשהוא צריך להגיד את דעתו באמת בנושא, מה עורך המשנה אומר אותו? הוא אומר אותו בפרק ה', עכשיו שם כחכמים. יכול להיות, אבל יהיה הדבר אשר יהיה, דעת רב פאפה שאומר באחד מן התלמידים מתאים בין משנה של פרק ה' לבין משנה שלנו. מי שעמד על כך בקצרה זה הר"ן, בחידושיו לסוגיה, שם הר"ן אומר, אני אקריא, אומר הר"ן, וכן ניכר מדרנן לכמה מפרק היו בודקין, בר אחד מן העדים יש למד עליו זכות, משתקין אותו, והיא עתיה כרבנן. אז הר"ן אומר מפורש, במשנת פרק חמישי היא כרבנן, לא צריך להיות תמיד חכם גדול כמו הר"ן כדי להגיד את זה, נכון? אפילו גם אני יכול להגיד את זה, וגם אתם, כן? אבל כבר יכול להיות, אני מסכם שהסוגיה כאן היא לא סוגיה תמימה רק שמזהה את דמות האדם שהוא יכול להשתתף בדיון, אלא, או סליחה, מי התנא של המשנה, היא עוסקת בבעיה פנימית במשניות סנהדרין. כן, אז כל זה כבר אמרנו. אבל מה שאנחנו צריכים לעשות היום זה להיכנס לעובי הקורה של מחלוקת רבי יוסי ברבי יהודה וחכמים, וגם לנסות בעיקר לעמוד על מה התפיסות שלהם לגבי מי יכול להיות שותף בדיון, מה עומד מאחורי הדעות השונות כאן. כן, אז מה אומרת הגמרא? שלפי רבי יוסי ברבי יהודה העד יכול לענות לזכות ולא לענות לחובה, והפסוק בספר במדבר שמה נאמר בו
וכל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, ועד לא יענה ונפש למות, שהעד רק לא יכול לענות בנפש למות, אבל לזכות הוא יכול. אבל אני אשאל אתכם, מה לדעתכם הפירוש הפשוט של הפסוק?
שיש פה, שהפסוק מדבר על...
מה הפסוק בא לומר? בוא נתחיל מכך, כן? מה אתה אומר?
אני אומר שהפסוק אומר שעל מנת להרוג מישהו אני צריך את זה לפי עדים, ועד אחד לא מספיק. עכשיו פה
אז מה הנושא שלה של הפסוק הזה? כי פשוטו הפסוק כפשוטו אומר שכדי להוציא להורג רוצח אנחנו זקוקים לשני עדים, ולא די בעד אחד, נכון? מה? למה זה לא הגיוני?
כי זה הרי שבסיפה זה אותו דבר, מה החידוש של כל החידושים של הפסוק? אני אומר שכן בפשט טוב, נעשה את הדיון של השוקרית, שכן זה פשט, זה שונה. כן דובר על, 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 על נושא או נקודה אחרת בשפה של המשנה. כי בלי זה הפסוק ממש מיותר ולא...
אתה לא טוען שהפסוק מיותר, או שאתה טוען שיש כפילות בפסוק. קודם כל, זה הפסוק הזה הוא חלק מחטיבה שכדאי לא לקרוא פסוק לפני כן. יש פה, זו הפרשייה המרכזית של דיני נפשות, זה כבר השתכנעתם, אני מקווה. אז יש פה בסיומת של הפרק, התורה מסכמת את העקרונות של הפרק הזה, ויש בה קריאה שמאוד מזכירה פסוקים שראינו קודם, בסוגיה הקודמת, שניים קודמות, בספר שמות. כן, החומרה המיוחדת שהתורה מתייחסת לרצח, ולכן התורה קוראת לקיים את דיני הרצח, הרוצח כדבי. כן, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל משבותיכם. פה כמה הלכות. דבר ראשון, כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח ועד אחד לא יענה ונפש למות. דין שני, לא תלכו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת. כלומר, אם צריך להרוג, להרוג. לא תלכו כופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. כלומר, גם לקחת רוצח בשגגה ובזיד, סליחה, לתת לו ללכת לעיר מקלט, גם זה לא. והסיומת היא סיומת, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. שהפסוקים האלה, הפסוק הזה בעליל חוזר לפסוקים במקום קודם בתורה, שם התורה דנה בדין שופך דם האדם באדם דמו ישפך, שזה בראשית פרק ת' מיד אחרי המבול. זה ברור, כלומר, יש פה תיאור כאילו כמה רצח הוא חמור, הוא מחניף את הארץ. אתם יודעים שהעירי מונה את זה כלב דורייתא, אסור להתחנף. אני קראתי רב גדול, סבא שלי שנה חנופה, הוא שנה שמתחנפים לעשירים, שנה את זה כאילו תהיה איש אמת. אבל התורה כאן כאילו זו חטיבה שהפסוק שלנו הוא חלק ממנו. אני חושב שבסגרת החטיבה התורה מאזנת לשני כיוונים. מצד אחד יש פה קריאה שמי שצריך לגזור את דינו למות, רוצח, להרוג אותו בלי רחמים, בלי כופר, בלי משחקים של גלוי. צד שני, באותה מידה התורה גם קוראת ואומרת צריך להיזהר לא להרוג אנשים סתם, או במילים אחרות צריך ראיות ברורות שהבן אדם הזה הוא רוצח, ולכן חייבים שני עדים. עכשיו שמעון, אתה טוען שיש פה כפילות בפסוק. למה? כי לו היה כתוב רק כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, זה מה? זה היה מספק אותך?
כן. זה לא המקור היחיד בתורה שהרבי שטיין הגני ימות
נושא נוסף, אתה אומר. מה דעתכם, חברים? אתם מסכימים, שמעון? כלומר, האם נכון הדבר שהנושא היחיד של הפסוק הזה בפשוטו זה שחייבים שני עדים ולא עד אחד? האם זה הקריאה הפשוטה שלו, או שהיא מוכבה פה נושא נוסף? מה אתה אומר, אלעזר?
זה שאלה גדולה לדרשון. אני מסכים שהפסוק הוא מוזר, ומבחינה הזאת הוא פותח פתח לדרוש כאן עוד עניין אחר. אני חושב שבקריאתו הפשוטה ביותר הוא לא עושה מסך אחר. כאילו...
דוד, מה אתה אומר?
אני חושב
אני ראיתי פרשנים שאומרים שכל דרשת הגמרא בנויה על כפילות לא בתוך הפסוק, כמו שדין של שני עדים ועד אחד יודעים אותו ממקום נוסף בתורה, מספר דברים. אבל זה אני אומר גם מתייחס לשיעור הכללי. בעולם המדרש זו טענה שאני מבין אותה, דהיינו היות ואני יודע את הדין הזה מפסוק אחר, לכן אני יכול לבוא לפסוק הזה ומה לעשות בו, למצוא בו משמעיות נוספות. אבל האם כשהפסוק הזה ניתן בהקשר שלו, האם זו טענה? מספיק להגיד שהפסוק אחר בספר דברים, כן? זו לא טענה. כלומר ברמת הפשט אני נוטה לחשוב שזה מה שהפסוק הזה ניסה להגיד. אני אסביר לכם גם במידה מהירה איך זה משתלב בהיגד של החטיבה, כאילו בסיומת הזאת. כי צריך לרגע לשאול מה ההבדל בין עד אחד לשני עדים, מה ההבדל ביניהם, למה שניים זה טוב ואחד הוא לא טוב.
אבל בדיון שכולדה יש שני צדדים,
זה כאילו שני קווים, נגיד זה השני קווים, אז שני קווים שחותכים עד נקודה אחת, כאילו
אתה אומר דבר נכון. אבל מה היתרון של שניים על אחד? אני אומר לכם, זה מבוא לסוגיית חקירות ובדיקות. זה כבר שמה אפשר לעשות לעדות שלהם? אפשר להצליב אותם, אפשר להעמיד אותה לסוג של מבחן. עד אחד בא, לא יודע, או שכן או שלא, אין לך שום דרך לבדוק אותה. בא בן אדם, ספר סיפור, מה קורה בשני עדים? אני חושב שכל מוסד הבדיקות נועד למטרה הזאת, אז כשנגיע לבדיקות בעזרת השם ודע מתי, אז נדבר על זה. אבל אם אני חוזר לכאן, זו העדיפות, זאת עדות שעמדה למבחן, כמו שיש לנו עוד פרשייה, היא בספר דברים, שמעמידה עדות למבחן. מבחן כפול לעדות, זה מה שאתן לו אמינות. זה כל נושא הזמה שעולה בסוגייתנו. מה בעצם הזמה אומר? שאני, למרות שהעדות היא ראיה אולטימטיבית, תורה נותנת דרך שאפשר להזים אותה, או בלשון אחרת, זה מסנן את מי? את השקרנים. אדם שיודע, רואים את זה בסוגדל ממש, אדם שיודע שיכולים מה לעשות, להניש אותו על עדות השקר שלו, יחשוב פעמיים לפני שהוא משקר. כלומר, יש פה סוג, אני אגיד בצורה אחרת, גם בזיקה למה שדובר בתחילת, לפני השיעור. כן? אני לא חושב שהמטרה של הזמה זה להניש אותו על העבירה של השקר. זו לא המטרה. כל הפרטים של דין הזמה זועקים שלא זו המטרה. למה כאשר זמה ולא כאשר עשה וכו'. זה כמו פוליגרף. המטרה היא לתפוס את השקרים לפני שפועלים על פיהם. זאת המטרה. אחרי זה גם צריך להניש את הרשעים. האנשת הרשעים זה סיפור אחר. אבל הסיפור האמיתי הוא מעין מכונת שיקוף. רנגן. הוא פוליגרף. מה אני רוצה? אני רוצה לנסות לזכח את עדות השקר מעדות האמת. ולכן מה אני אומר? אחד מהדרכים הוא, וזה לכן זה אנישה לא מידתית, זה לא דבר ברציונל של ההלכה. הרי האווירה היא אותה אווירה, תמיד כל מי שהעיד שקר איזה אווירה הוא עבר, לא תענה בריחה את שקר. איפה שמענו שפתאום אותו נהרוג והוא יתחייב כסף? כי זה לא חלק מתורת האנישה הרגילה, כי מדובר פה בפרשייה שכל מטרתה להעמיד את העדויות למבחן. עכשיו כל זה בא במסגרת הזהירות או הרצון להיזהר מי להרוג אנשים סתם.
אז אתה מוריד, גם עדים גם לאדם, אתה מוריד את הזהירות, ספגעת גם, יש יותר סיכוי. גם אתה רגע לשם על עבירות פחות חמורות או משהו אחר, מה זה שואל מדיניות פשוט מדיניות?
זה לא הבנתי, עוד פעם.
אני שואל, השאלה הייתה זאת, ברגע שהוכחת שהם עדים זוממים, נפתח משפט נפרד שבודק אותם בדיניות, כל החוקים של דיניות פשוט, או שברגע שהוכחת שהם דיני, שהם עדים זוממים, מורגים אותם?
זה הרתעה. אני רוצה שאדם שעולה על הדוכן והעיד, שהאדם הזה הוא ידע שיש לו מה להפסיד אם הוא משקר. ואז זה עוזר שמי האנשים היחידים שיבואו להעיד. זה יעזור, זה לא תמיד יעזור. יבואו, ידי אמת. כלומר, כן.
אין משהו בצורך מריבוי חוץ מנקודה הזאת של האימות. אני אגיד, אני שואל, למשל דווקא, אם אני לא טועה, באדמה יש דין שאם תופסים רק עד אחד שהוא מזים, אז הוא לא יוצא. בגלל שעד שהוא, נכון? אם יש עד אחד שהוא
משקר. עד שיזום הוא שניהם. עד שיזום הוא שניהם, כן. אבל לא מקיימים את העונש כאשר זמם. אבל העד הזה אף מהסיפור. אתה צריך להבדיל בין השאלה, האם עדותו מתקבלת לבין אם הוא נענש.
ברור שהוא יהוב, אבל הדבר הזה גורם לחשוב שיש עניין בשתיים, שרק לשתיים יש כאילו את האפשרות בכלל לגרום להריגה של בן אדם,
אבל זה מסיבה
משמעותי בריבוי.
כן, אבל זה מסיבה אחרת, כי אם הוא בא לבד, הוא לא זמם. כלומר, כדי לזמום, צריך שיהיה שיניים לעדות שלך. העדות שלך תהיה עדות שלו היא הייתה מתקבלת, היא הייתה עושה משהו. עד אחד, העדות שלו היא לא עושה כלום. עכשיו, אני מציע ברשותכם, כל נושא ההזמה, בואו נשים בצד. הפסוק הזה בפשטות, הוא בא לדרוש שני עדים. אותי מאוד תפס בפסוק משהו נוסף. מה זה הביטוי כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח? חשבתי שזה יתפוס אתכם. מה זה ירצח את הרוצח?
כאילו היית מה יהרוג את הרוצח?
יש לי שאלה, אתמול מישהו רצח את הרוצח, או שהם הפוך, הם חיסלו את הרוצח, או הם נקמו, אני יודע, זה בשפה? מה זה השפה הזאת?
ירצח?
אתה יכול להסביר בבקשה אבי לכולם?
שיבין את הכובד של מה ש... כל דבר שהוא אומר זה באמת נפקא מינה לגבי החיים של מי שאתה נקבע.
בוא תאמר את זה קצת אחרת. איזה מערך יחסים בין העדים לבין הרוצח עולה בפסוק הזה? אתה אומר דבר מאוד נכון, כן? אני קורא את רשי. אומר, אני חושב שאמרת את זה, אבי. כל מכה נפש, הבא להורגו על שיקה את הנפש, לפי עדים ירצח, שיעידו שמזיד ובהתראה הרגו, כן? אז איך הפסוק נקרא לפי זה? כל מכה נפש. מה רשי אומר? הבא להורגו על שיקה את הנפש. אז מכה נפש זה העדים. העדים בעצם באים, כשהם עדים על אדם שהוא רצח, הם באים להרקות אותו נפש. תשמעו את הצליל הזה, הצליל הזה בפסוקים. כל מכה נפש לפי עדים, שבאיך רשי מפרשת ירצח את הרוצח?
העדות עצמו הוא
נשאר אותו. שיעידו שבמזיד ובהתראה הרגו, אז הם צריכים להעיד על האופן שבו הרוצח מה? רצח. רשי פעם ניסה לנטרל את לשון הפסוק, ירצח את הרוצח, זה מאוד הפריע לו. לכן בעצם מה הוא עשה את זה? העדים יעידו איך הרוצח רצח את מי? את הנרצח. אתם מבינים? הוא עושה פה סיכול של המילים, הוא מחד תחבירית, הוא יפך את הסדר. אבל עדיין הלשון הפשוטה של הפסוק, כולל הביטוי אפילו כל מכה נפש לבד, כן? מה הלשון הפשוטה של זה? הלשון הפשוטה היא שהעדים נתפסים כמעין באים נגד הרוצח. אני קורא לכם, אני קורא לכם פה מתרגום יונתן. כי מתרגום יונתן אומר, כל שיהרוג בן אדם על מאמר עדים שורים להעיד עליו, יהרוג תובע אדם, הגואל אדם, או בדין תהורג, ועד אחד לא יעיד לבן אדם למות. כבר איך הוא קורא את הפסוק? כל שיהרוג בן אדם על מאמר עדים שורים להעיד עליו, יהרוג תובע אדם, או בית הדין את ההורג. אז הוא מפרש ממש ירצח, הכוונה רוצחים את מי? רוצחים את הרוצח. האמת זה מאוד מבהיל, אבל אם זה מה שכתוב בפסוק הזה, בוא נאמר ככה, יש פה רקע ברור למשהו שעולה בסוגייתנו על העדים. כלומר, לפחות מה שמתואר פה, מערך היחסים בין עדים לבין רוצח, מהו? מערך עדים, כאילו רוצפים אותו, הם אלה כאילו שרוצים להרוג אותו. כאילו אנחנו דיברנו באחד מהסוגיות הקודמות, דף למדבט המדבט, אם מישהו זוכר, שיש כאילו, דיברנו כל הזמן, דיני נפשות, זה אני מול עצמי, אני מול המצפון שלי, כן? פה מתואר כאילו זה בין העדים לבין... כן, זה מבהיל. עכשיו, על רקע זה בואו ניגש לסוגיה שלנו.
תסביר למה רגע רוצח בחרב.
תסביר, אני לא... אתה אומר כאלה דברים עמוקים שאני לא מבין אותם, כן? בוא.
המעשה של העדים של רציחת רוצח, אפילו אם זה עדים, אפילו אם הכל, זה כמו מעשה רצח ממש.
הם צריכים לרצוח אותו כאילו.
לכן זה עם חרב, זה לא כמו בכל הריבות.
לכן זה בסייף, אתה אומר. סליחה, אני פשוט רגיל לביטוי, זה בסייף, כן. כי אתה אומר, זה הוצאה להורג שהיא בעצם רציחה. והוצאה להורג יוצאת דופן, היא שונה. אין לי ספק גם שזה קשור בנפש תחת נפש. כאילו צריך לרצוח אותך כי אתה רוצח. הייתי אומר ככה, בשבת צריך פשוט להיפטר ממך. אז איך נפטרים עם בן אדם? מה כאילו ברירת המחדל של המיטות בית דין? יש ברירת מחדל, יש אחד שהוא הריצור הכי פשוטה, חנק, או חנק או סקילה. אבל
שלא כתוב לכלום, אז חנק.
כלומר צריך פשוט להרוג אותך. כשהולכים לסייף, יש לזה קונוטציה אחרת, זה עושה משהו אחר, כן?
אפשר יהיה דיון כדרך שהמלכות עושה או לא כדרך שהמלכות עושה. הרי זה משהו זה. לעומת חנק שזה, שזה כאילו הם מתייחסים לזה כברור לא תמיטה הכי יפה שאפשר. הכי קלה כאילו.
כי זה בשביל נטילת הנפש. וברוצח, השפה היא שפה אחרת, כאילו אנחנו צריכים לרצוח אותו. אבל בואו, על רקע זה, בואו ניגש לרגע, לא לרגע, בואו ניגש לסוגייתנו ונראה את המחלוקת. איך אבי עושה דוד הקורא את הפסוק הזה? הוא רואה בו עניין נוסף, לא רק שלא יהיה שני עדים, סליחה, שלא יהיה עד אחד, אלא העד האחד לא עונה למות, אבל אם העד האחד רוצה לענות למה? בזכות, הוא יכול.
הוא שם את הדגש על
הלמות
ולא על
הנגיד
עד אחד.
נכון. מה חכמים אומרים כנגד זה? אז מה מה הם אומרים? שאלת הגמרא, מה הייתה עם עד רבי יוסי ברבי יהודה? דאמר כאן עד אחד לבש למות, למות הוא דינו עונה, אבל לזכות עונה. רבנן אמר יש לקיש משום נמך זה כנוגע בעדותו, כן? מה הם אומרים? אני צריך את העדים לגמרי מה לעשות? לנטרל אותם בכלל ממה? מכל הסיפור הזה. איך הם קראו את הפסוק בכל זאת? אז אני שואל אם מישהו אולי שם לב ללשון הרמב״ם. הרמב״ם שם בחוד סנדרין, כשהוא מביא את הדין, חוד עדות סליחה. הרמב״ם כותב, אני מקריא את זה. כל עד שהעיד בדיני נפשות אינו מורה בדין זה הנהרג ולא ילמד עליו זכות ולא חובה, ואם אמר יש לי ללמד עליו זכות משתקין אותו, שנאמר ועד אחד לא יענה בנפש למות בין לזכות בין לחובה. מה שכל כך מיוחד בלשון הרמב״ם מול מה שהיה אפשר להבין בסוגיה זה שהרמב״ם הוא לא אומר שהדין הזה קיים בגלל נגיד סוגייתנו רימני מוק של הדין, כי הוא נוגע בעדות. עכשיו מה חכמים יעשו עם הפסוק? אז הם צריכים לקרוא אותו בצורה אחרת. הרמב״ם מתאר את זה שהפסוק הוא המקור של חכמים. שמים לדבר הזה? כשאני למדתי את הסוגיה לא חשבתי ככה. למדתי את הסוגיה, אמרתי, הפסוק הכי קל נקרא לפי רבי יוסי ברבי יהודה. חכמים במדרש ההלכה קראו את הפסוק כמו רבי יוסי ברבי יהודה, רק במקום לקרוא אותו על העד, על מי הם קראו אותו? על מי הם קראו אותו? על התלמיד, נכון? לשון הגמרא בהמשך, כן? כי דתניא אמר אחד מן העדים שלמד עליו זכות, מניין שאין שומעים למנוע עד אחד לא יענה, מניין אחד מהתלמידים שאמר יש למד עליו חובה, ומניין תלמוד אחד יענה בנפש למות. הרמב״ם לקח את הרשע של הברייתא ואמר המקור שעד לא עונה לא לזכות ולא לחובה הוא מהפסוק הזה. כלומר, הרבנן למדו את דינה מהפסוק. איך הם למדו את דינה מהפסוק? זה הרמב״ם מסביר. אם רבי יוסי ברבי יהודה דורש את הפסוק, ואני קורא את הפסוק עוד פעם, כן? הוא קורא את הפסוק כך. למה הוא לא רוצה לתת לי את הפסוק? יש מישהו את הפסוק? יש לי אותו. ועד אחד לא יעלה בנפש למות. עד אחד לא עולה בנפש כשמה שהעד רוצה לעשות זה מה? זה להעיד נגדו עדות שתגרום לו למות. הרמב״ם כנראה קורא את הפסוק אחרת. כל מכה נפש לפי עדים ירצח, אתה רוצח. דבר ראשון, צריך עדים. עכשיו, ביחס לעדים האלו, כמו ששימון אמר, אני עכשיו מה עשה? אני עכשיו מלמד אותך דין. ועד אחד לא יענה הכוונה, במקרה שעד אחד הוא במקרה של נפש למות, שנושא הדיון לבית המשפט הוא האם הנפש הזאת תמות, מה אני אומר לעד אחד? לא יענה. אותם עדים שתוארו קודם אומרים להם אתם לא עונים, כן? כשבעצם היסוד הדין של רבנן הוא שאני לחלוטין מנתק את העדים מהיכולת של הבעת כל עמדה, נכון? זה מה שאני עושה, אני לחלוטין מנתק אותם מיכולת הבעה של כל עמדה. הם צריכים להיות בתפקיד העדים ולא בשום תפקיד אחר. או נאמר את זה אולי עוד פעם בהקשר של במדבר למדי. מדבר למדי מתארת שהמשפט לפני העידה ושפטו העידה והצילו העידה, כשאני עובר מעידה לעידים בשניהם נמצא מתחבא המילה עין דלת עד, כשאני עובר מעידה לעידים מה אומרים לי? העידים לא יכולים להיות חלק של העידה. זה מה שנאמר, אני מפריד בין העידים לבין העידה.
מה זה מילה יעני?
מה דעתך?
אוקיי, פה אני נכנס לזה משהו כאילו די ארוך שכמול דיסקתי, כאילו נגיד המאירי בניגוד נראה לי, המאירי אומר שחכמים, כשרש לקיש אומר משום דמיך זה כנוגע בעדותו, זה סברה. הם לא לומדים את זה ממש מהפסוק, זה סברה. ורבים ורבי יוסי ורבי יהודה הוא זה שלמד זה הישירות מהפסוק. עכשיו מוזר לי כאילו שלפחות בפשוט הפסוק יש עניין של עדות ויש עניין של להיכנס לסברה לדין, זאת אומרת להיכנס לנעלי הדיין. זה לא אותו דבר, וכאילו יש פה איזה ערבוב מסוים, אבל למרות שהקריאה של הרמב״ם לא ראיתי אותה, וזה מעניין דווקא שכן אפשר אולי לפשוט הפסוק להגיד לא יענה בנפש למות, ואז זה כן הגיוני, אבל...
אז פה אתה...
אז מאיפה גם מבין את התלמידים כאילו?
נפה. אז פה אתה מעיר הערה מאוד חשובה. בלשון הרמב״ם משמע, כך הוא מביא את זה. רמב״ם משהו שהוא קרא את הברייתא בגמרא, שהפסוק הזה הוא המקור של שיטת חכמים. בגמרא עצמה משמע שלוש שורות לפני כן, שכשהגמרא מנמקת את שיטת רבנן, אז מאיך זה כנוגע בעדותו? שההסבר של הדברים, איך שמופיע פה בדברי רש"י זה, מדובר שהעדים כבר העידו. היות והם כבר העידו, אז כשהעד רוצה ללמד זכות, הוא לא לגמרי... חוזר, בוא נאמר ככה, הוא נוגע בעדות, כי ברגע שהוא העיד הוא גם מעורב בסיפור הזה, הוא בתוך הסיפור. איך הוא בתוך הסיפור? רש"י אומר כי אפשר להזים אותו. עכשיו למה הוא לא חוזר פה פשוט מעדותו? כי הוא לא יכול, כי כיוון שהגיע. כלומר השאלה היא בית, אם הוא ראה את המקרה אז מה פתאום הוא מלמד זכות? הוא כנראה מנסה איכשהו לבטל את עדותו, ועל רקע זה אני חושד בו שהוא נוגע בעדות ולכן הוא חשש משקר.
צריך לדעת רוצים מוזרים, כי כאילו אם הוא עד זה, זה גם מהיר מהיר דווקא, אני יחסית חושב שהשיטה שלו יחסית פשוטה יחסית למה שהולך פה. אז א' הוא אומר שהוא שם לב בדיוק שמה שאמרתי קודם, שחכמים לומדים את זה מסברה ולא מהפסוק, כי הפסוק באמת לא נראה קשור, למרות שהם אומרים את זה התלמידים, אני לא יודע מה זה התלמידים, למה דווקא תלמידים. וב' כאילו אם העד הזה עד זומם ובא בת בתחילת המשפט ואמר אני אזים אותו, אני רוצה שהוא יערג, ואז הוא יחליט יור מה יעשו לי, יבואו יזימו אותי ואז יערגו אותי, אז אני מתחרט, אז אני אבוא לזכותו, אז זכותו זה האמת הרי. אז למה? הם לא רוצים שהוא יגיד את האמת?
לא, זה אפילו לא בעיה, אני שואל
את זה. כאילו, אם הוא רוצה כן להיכנס ולהגיד, אפילו זה מניע אישי, הרי מה זה הזכות? הרי הוא משקר, אז למה שלא יגיד את זה?
ופה תשאל שאלה מטרימה, למה יש דין של קבע שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד? עכשיו הוא אומר לי ששיקרתי, בוא נאמין לו. כן, בוא נאמין לו עכשיו. אז מה התשובה?
לא, אבל אומרים שלא רוצים שילמד זכות.
אבל למה לא רוצים שילמד זכות? כי האדם הזה חשוד שהוא מלמד זכות בשביל להגן על עצמו, ולא כי הוא באמת מצא זכות לאדם.
מה זאת אומרת אבל הוא מגן על עצמו? ממה הוא מפחד? הוא מפחד שיזימו אותו, נכון?
הוא העיד עדות, אני אסביר את זה ככה, זה מאוד פשוט. הוא העיד עדות על האדם הזה. עכשיו, בעצם מה שהגמרא אומרת פה, אי אפשר להגיד שהוא נוגע בעדותו ממש, אי אפשר. אבל מהרגע שהוא סיים את עדותו, אומרת הגמרא, מעכשיו בעצם עומדים פה לדין, או פוטנציאלית יכולים עכשיו להיפגע או העדים או הוא. זה כאילו, תיארתי קודם, לא סתם את הפסוק, כל מכה נפש. כאילו העדים מתוארים כמקים את נפשו של הרוצח, ירצח את הרוצח. העדים האלה מעכשיו הם כאילו, אם דיברנו פה בלי סוף לדיני נפשות דנים אחד, מה שבעצם מתברר שקורה בדיני נפשות, ברגע שהעדים העידו עד גמר הדין, למטה של דבר הצלחנו לייצר שני צדדים. את כל זה ראינו, מי שזוכר, בסוגיה בלמד בית עמוד בית של פותחים לזכות, זוכרים את זה? שהגמרא מתארת אווירת הסכסוך שבין העדים לבין בעלי הדין. ממש עבירת סכסוך, כן? כאילו, זה כאילו אחד החשבון השני. עכשיו, על הרקע הזה, הסוגיה אומרת, שמי כאן ואילך, שאני מבין שזה מה שקורה בבית הדין. הייתי אומר את זה ככה, אתם יודעים שבתקשורת הישראלית מתארים את הפרקליטות ואת הסניגוריה, זה כמו משחק כדורגל, מי מנצח את מי? אתם מכירים את השפה הזאת? כאילו, במשפט אולמרט, שזיקו אותו מרוב הישומים, לא מכולם, כן? אז היו כל מיני עורכי דין שהתראינו, כולם דיברו על התבוסה של הפרקליטות, כאילו זה כדורגל. אז אחד אמר, התפקיד של הפרקליטות זה כשיש חשד, הם צריכים להביא אותו לבירור בית משפט. אם הוא יוצא זכאי, הם צריכים גם לסמוך, כאילו זה לא, התפקיד שלהם הוא לא למצוא אשמים ואז לקוות שהשופטים יהיו למענה.
אבל יש אף אחד לא מאמין שהוא זכאי באמת.
אתה אמרת, בוא נגיד ככה, אותו הרכב שזיקה אותו גם קבע עובדתית שהוא קיבל מעטפות, ואז אתה שואל כאזרח הקטן, רגע אז למה הוא זכאי? אני לא יודע בדיוק את התשובה. מה שאני מנסה להגיד הוא שאותה אווירה שמתארים בתקשורת, שזה כאילו זה מאבק כוחות בין הסנגוריה לפרקליטות, במידה מסוימת הגמרא פה מתארת את זה ככה. במידה מסוימת הגמרא אומרת, אני לא יודע אם יש קטגור. מישהו במשניות של סלזי מצא שם קטגור, אם יש מישהו שתפקידו לקום ולהגיד כל הזמן דברים רעים נגד, הרי מה כל המשנה שלנו זועקת? שמותר ללמד זכות ולא חובה. מי בעצם הקטגור בתפורה, בתסריט שמתואר פה?
דיינים קצת משמשים בשני התפקידים.
קצת, אבל מי באמת בתואר כקטגור בסוגיות?
העדים.
גם בתורה וגם בסוגיות. כאילו העדים שראו את זה, גם אני מזכיר גם יד העדים תהיה בו בראשונה. כאילו זה כאילו העדים, זה לא מדינת ישראל נגד הנאשם, ככה נראה לו כתב אישום. זה העדים נגד הנאשם. עכשיו ברגע שהעדים העידו, דין הזמה באמת הופך לגמרי את התיאור של התקשורת.
אבל זה לא קטגור, זה יקרה בגללם, אבל זה לא דווקא, הם פשוט אומרים כאילו, הם אומרים אובייקטיבית.
אבל בוא נגיד ככה, היוקרה שלהם היא עומדת על הפרק, אם אתה מדבר נגיד במונחים של התקשורת היום, דין הזמה אומר, הראש שלהם עומד על הפרק. כלומר, בעצם דיני הנפשות הזה מתברר שכאשר העדים העידו, עכשיו יש פה דיני נפשות כפול. אפשר שהנידון יידון למוות, ואפשר שהעדים יידונו למוות. אנחנו היום לא רגילים להסתכל על זה ככה, אבל זה מה שדין הזמה אומר. עכשיו כאן הסוגיה טוענת שכל טענה שהעדים יגידו מכאן ואילך, הוא יכול להיות, אפילו מנגד מה שהם אמרו, היא טענה שמונעת אולי משיקולים שהם כולם שיקולי התועלת שלהם. ולכן מה צריך לעשות להם? נטרל אותם. ברגע שהם העידו, הם הולכים הצידה. זה מה שהסוגיה אומרת, נכון? עכשיו רק ההערה של יותם זה איך זה עומד מול דברי הרמב״ם שראה את זה כמה? כן? פסוק שיש לו מקור. כי הרמב״ם לא אומר הוא נוגע בעדות ולכן הוא לא עונה, כן? השיקול שנוגע, הרמב״ם אומר שנאמר. כלומר, אם כשאני ראיתי את הסוגיה אמרתי, הפסוק נקרא יותר טוב רבי יוסי ברבי יהודה חכמים, אני אשתמש בשפות של הרבני, הם עושים פה מדרש אגבי מדרש, כן? כלומר, הם בעצם ימצאו מרבי יוסי ברבי יהודה שאתה קורא את הפסוק באיזה אופן שהוא בא לומר לך, אתה לא יכול להתערב לחובה, אתה יכול להתערב בזכות, ורק שבניגוד לרבי יוסי ברבי יהודה שאמר, כמו שכתוב בפסוק, על עד, אמרו את זה על תלמיד, כן? איך עד הופך את תלמיד, לא יודע, כן? אבל אז מה לכאורה דרך אחד להסביר את זה? כי הם לא מונעים משיקולי קריאת הטקסט, הם מונעים משיקולי איך זה כנוגע בעדותו, אבל הרי לכך קוראו את הטקסט, אבל הרמב״ם לא מתאר את זה ככה, הרמב״ם מתאר את זה באמצעות הביטוי שנאמר, הוא אומר, כשאתה קורא את הפסוק, אל תקרא אותו, לא תענה למות, תקרא אותו, שיש עד, שהוא במקרה שבו מישהו יכול למות מהמקרה הזה, לא תענה, תסתום את הפה, אחרי שיעד אתה יורד מהבמה, אני חוזר, אתה לא חלק מהעדה יותר, אתה לא פה. עכשיו לדבר הזה אולי יש נגיעה למחלוקת, כן בבקשה אלעזר.
זה קושיה בסוגיה או קושיה ברמב״ם?
זה לא קושייה ברמב״ם, כמו, אתה צודק שאנחנו מצפים שהרמב״ם ישאב את דבריו מהסוגיה, כן? אני אומר, כשקראתי את הסוגיה, לא קראתי אותו כמו הרמב״ם. האם אפשר לקרוא את הסוגיה כמו הרמב״ם? תורדת אפשר, זה אולי משתקף שתי הקריאות האלה במחלוקת גדולה מאוד שמציין לה המאירי פה, והיא מה הדין בדיני ממונות? האם עד יכול בדיני ממונות אחרי שהוא העיד, אם הוא יכול להתערב לזכות, דיני ממונות זה תמיד לזכות, כן? כי זה לזכות של X או Y. אז בנושא הזה, מה כותב הרמב"ם מפורש? הרמב"ם כותב, אני קורא אותו, הרמב"ם כותב, אבל בדיני ממונות יש לו ללמד עליו זכות או חובה. הרמב"ם מאפשר לו. אז זה מביא ארן בשם הרמב"ן, שמה הרמב"ן זעק על זה? שהרמב"ן זעק ואמר, אבל זה נוגע בעדות גם בדיני ממונות. הרי אם יבואו ויזימו את העד, הוא יפסיד או לא? יקרה לו כאשר זמם? כן. אז הוא מרוויח? נו. ולכן דעת הרמב"ני, שבדיני ממונות מה באמת הדין? שעד גם כן אחרי שהוא עיד, לפי שתת חכמים, העד לא יכול לענות לא לזכות ולא לחובה, כי הוא נוגע בעדות. כלומר, אם אני עובד עם הנימוק שנוגע בעדות, אני מגיע לשיטת הרמב"ן ש... עד גם בממונות וגם בנפשות נחשב נוגע בעדות. אבל בהסבר הרמב״ם אפשר ללכת באחד ושני כיוונים. המאירי עצמו באיזה, סליחה, הרן עצמו באיזה כיוון הוא הלך, וגם המאירי באופן עקרוני הלך ככה, שבאמת הנימוק של הרמב״ם של הדין הוא מאיך זה שהוא נוגע בעדותו, אבל השאלה היא האם גם בממונות הוא אכן מאיך זה כי נוגע בעדותו. כל אחד מהם, הרן והמאירי, אמר את זה בצורה אחרת. המאירי אומר את זה בצורה שהוא אומר זה לא בעיה של הזמה, הוא דוחה את פירוש רש"י. הוא אומר הבעיה היא לא הזמה, הבעיה היא אחרת. אתה מפחד שיעשו לך אמבוש וירצחו אותך, אתה לא מפחד מהזמה. ממה אתה מפחד? אתה מפחד שיהרגו אותך. אז מן המונות אתה לא מפחד שיקפצו עליך בסמטה ויעשו לך משהו, כן? אבל הטענה היא שהנימוק שמנחה את הרמב״ם הוא גם נוגע בעדותו, רק שהנגיעה שאני מסתכל עליה היא לא נגיעת ההזמה, היא נגיעה אחרת. ברן מופיע דברים דומים, כבר אני אשנה את הניסוח שלי. הרן כותב, אני מקריא אותו, הרן כותב שלא חיישין הנח ששע בדיני ממונות שאינם נוגעים כל כך בעידוד משור ששע הזמה. במילים אחרות, מה שהרן טוען הוא שאומנם הנימוק הוא כמו שרשי מפרש אותו בגלל הזמה, אלא מהי בנפשות שהוא מסכן יותר מדי, שמה הוא מסכן? שירגו אותו, אז הוא, זה משפיע על ההתנהגות שלו. וממונות, היות והוא מסכן פחות, זה לא משפיע על ההתנהגות שלו. אבל הצד השווה של המאירי והרן הוא שהם שניהם חושבים שהנימוק הוא נוגע בעדות, נך זה כן נוגע בעדות, הם רק שואלים האם נגיעה כזאת משפיעה עליך או לא. הרמב"ן אומר שכן והרמב"ם חושב שלא. אבל באמת אם חוזרים ללשון הרמב"ם, בכלל לא נראה לי הכיוון שלהם. אם אני פשוט קורא את לשון הרמב"ם, מה נראה הכיוון היותר פשוט לפי מיטב הבנתי? שהרמב״ם אומר שהמקור לא נוגע בעדות. נוגע בעדות אולי בא להסביר את הפסוק, אבל המקור הוא הפסוק. זה דין מיוחד בדיני נפשות שנאמר, אני קורא את הפסוק משתקין אותו, שנאמר ועד אחד לא יענה בנפש למות, בין לזכות בין לחובה. הפסוק נאמר בנפשות, מודגש בפסוק בנפש למות, הוא לא נאמר בדיני ממונות. עכשיו אתה רוצה דרשין לנתיים הדקרה לשאול את עצמך על מה ולמה, הרמב"ם לא מזכיר ברמז את נוגע בעדות, אז אני לא יודע, אבל אפשר להציע את זה. כלומר, למה התורה אמרה את זה? עכשיו, יכול להיות שאני אגיד יותר מזה. אני קודם תיארתי לכם דרך הפסוק, שהפסוק הזה בעצם מתאר, ממש כפשוטו, הפסוק מתאר איך העד הוא רודף אחרי הרוצח, הוא כאילו בא לרצוח את הרוצח. האם בממונות נכון לומר את הדבר הזה? כלומר, יכול להיות שיסוד ההבחנה הוא לא כמה זה אתה נוגע בעדות. כמה אתה תשקר בגלל הדבר הזה, כן? שדרך אגב, במאמר מוסגר, זאת שאלה גדולה עמוד בדיני נוגע בעדות. איזה רמת נגיעה או רווח עד צריך מעדותו כדי שנגיד שהוא נוגע בעדות? הרן פה למשל אומר, הוא צריך להרוויח הרבה, כן? זאת שאלה גדולה מאוד, גם אני לא רוצה לפרוט פה את המעגל יותר מדי, גם נוגע בשאלה מה יסוד פסול נוגע בעדות. אם אני מבין שזה חשש משקר, מה אני צריך לבדוק? בשביל מה אנשים משקרים, כן? או אם אני אומר שיש יסוד אחר, אז היסוד הפסיכולוגי יורד. יש איזה דיון מפורש ברי מיגש בבא בתרא בדף ממדלת, אז זה פעם אחרת, בסדר? רק אני חוזר לפה. יכול להיות שהיסוד הוא שמערך היחסים בין העדים לבין הנדון בממונות שונה לגמרי מנפשות. בנפשות נאמר שהעדים הם אחרי הרוצח, ממונות לא נאמר את זה. ממונות, מה אנחנו נגיד? העדים עכשיו, כלומר, עם מי הדיון באמת בממונות? בין מי למי? בין שני הבעלי דין. יש פה שני בעלי הדין כבר לפניכם. בנפשות הרי אין בעל דין. בנפשות דנים אותך על מעשיך. עכשיו באו העדים, אומנם הסוגיה מאוד זהירה בלשונה, להגיד רק מח זה כנוגע בעדות, כן? אבל נוצר המרקם הזה, וממונות כמה שהעדים יבואו, דבר ראשון, זה לא מעביר את מרכז הכובד עכשיו בינו לבינם, עדיין מרכז הכובד הוא בין X ל-Y, ולא בין העדים לבינם, אבל גם יותר מזה, יכול להיות שכל הסיבה שאני רואה בדיני נפשות את העדים כמעין רודפים אותו, זה מה שגם עמיחי אמר קודם. כי בסופו של דבר הם לא הולכים להניש אותו, הם הולכים באמת לרצוח אותו. כי ברצח מה שאנחנו צריכים זה עין תחת עין, נפש תחת נפש. מה זה נפש תחת? אתה רצחת, אז מה צריך לעשות? לרצוח אותך. בכל דיני נפשות זה לא ככה, נכון? עכשיו, ברוצח פה אנחנו כאילו אחריך. אתה, בממונות מה נגיד? הם רוטפים אחריו? לא, 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 זה בירור המציאות וזהו. כלומר, אני בכלל לא, אני רוצה לחשוב שלא צריך לחפש את הפסיכולוגיה במובן של האם בשביל זה ישקר, האם בשביל זה לא ישקר, כן, האם היה איזה, אלא שמה שעומד על הפרק זה מארג יחסים שונה. כמו בדיני ממונות העדים הם לא נחשבים כאילו צד בסיפור שצריך לשמור עליהם כצד עצמאי ונפרד. לעומת זאת בממונות הם חלק מבירור האמת, זה הכל. עכשיו, בירור האמת, יש לכם מה לתרום לדיון? בבקשה, תגידו אותו. עכשיו, מה שמאוד מאוד בולט כאן בשיטת חכמים, וזה תולי כמובן מחלוקת הראשונים הגדולה, מה בדיוק נמנע מהעדים, זה שאנחנו כאילו מעוניינים להפריד בין העדים לבין מה? לבין הדיון. עכשיו, עד פה, עד כאן בסוגיה, מאיזה זווית אנחנו דנו בזה? או כי הוא בעצמו הפך לסוג של נדון, אז הוא לא יכול להצטרף לדיון, או בצורה שהוא ירוויח מזה, הוא פשוט, הוא לא מסוגל להיכנס לזה. אבל אני חושב שיכול להיות שצריך את הניסוח הזה להגיד בצורה עוד יותר חריפה, בעיקר להשתמש בלשון הגמרא, אין עד נעשה דיין, שראשונים הם מעלים את זה פה בצורה גלויה, כן? ויכול להיות שיש פה גם איזושהי כוונה עמוקה, שאולי היא תפתור גם בעתיד פרדוקס אדיר ברמב״ם, שננסה לדבר עליו בהמשך, פרדוקס פשוט אדיר. וזה, שמה בעצם יסוד הדין של אין עד נעשה דיין? למה לא? למה לא? כן, בבקשה.
אני יכול להגיד קצת, קשור אפילו למה שדיברנו בסוגיה הקודמת, של הבחנה בין מציאות למציאות משפטית. העד שמגיע מתוך המציאות, ויש לו נגיעה אליה, גם מבחינה סימפטיות, אולי שהוא נשפע בעצם מעשה, הוא בוודאי רוצה עכשיו להראות את זה, וגם בתור מי שמגיע בשם המציאות, חייבת להיות הפרדה מוחלטת בינו לבין המציאות המשפטית. אני, שאני ראיתי מישהו רוצח מישהו אחר, אני לא יכול עכשיו לבוא ולשפוט אותו עכשיו בראש נקי, לשאול אם על פי בחוקים המשפטיים הוא אשם או לא. אין לי אנשים כלים לעשות.
מצוין. בוא נשתמש בטרמינולוגיה שהייתה שם. אמרנו, יש את האמת המציאותית ואת האמת השיפוטית. מה שקורה בבית משפט או בדין, אנחנו העדים ממונים על לתת לנו תמונת מצב של האמת המציאותית, וגורם אחר, הדיינים, הם ממונים על לתת לנו את שיקול הדעת השיפוטי, את האמת השיפוטית. מה שבעצם נראה שעומד ביסוד הדין של אין עד נעשה דיין, זה כלשון הדמוקרטיה, זה הפרדת רשויות. ברגע, אנחנו כאילו, כדי שהעדים יוכלו לתפקד כגורם אובייקטיבי שלא אוחז בשום עמדה על התוצאות השיפוטיות, רק מתאר מה קרה, חשוב לנו לשמור על ההפרדה הברורה בין הרשויות. כלומר, ברגע שאתה נכנס לפוזה, למקום שאתה מלמד זכות, האינטראקציה בין היותך עד לבין שהוא אובייקטיבי, לבין החיפוש הזכות שהוא תמיד נעשה מנקודת מבט יותר סובייקטיבית, הוא מבלבל את היוצרות. אז אומנם כרונולוגית, באיזה סדר זה קורה כאן? קודם אתה מעיד ואז אתה עושה את זה, כן? אם הסדר היה הפוך, בטח שאי אפשר, יש לך דעה לפני שאתה מספר. אבל גם אז, כאילו החכמים, זה בעצם מה שאומר רבי יוסי ורבי, מה רבי יוסי ורבי יהודה בעצם אומר? הוא אומר, בסדר גמור, שהוא יספר מה קרה, אחרי שהוא סיפר מה קרה וזה נעול וחתום, עכשיו הוא רוצה לחשוב על הזכויות שלו, בבקשה. עד רבה, יש לו רעיון שלא היה לאף אחד אחר.
זה מה הוא שונה מהתלמיד.
נכון, אבל חכמים כאילו מגינים בכל עוז, כן? הם מגינים על הפרדת הרשויות הזאת, שהיא כאילו נותנת לנו איזושהי, אנשים שתפקידם לתת תמונה, ואנשים שתפקידם להפך, כאילו למכות עמדה, להכריע על פי עמוד, זה אמיתות שונות, שאנחנו לא נערבב אותם יחד. מישהו פה הצביע, אתה הצבע סתם?
אני יותר מזה, בהפרדה בין חובה לזכות, על חובה כולן מלופליגי שאסור, למה כולן מלופליגי שאסור? כי בוודאי שמי שדן, מי שהעיד, זאת אומרת שהוא העיד שהבן אדם הזה עשה משהו, הוא העיד כאילו לחובה, אז בוודאי שכשהוא יגיד עכשיו טיעון לחובה, אנחנו נדע שבהכרח הוא לא מסוגל לעמוד באמת המשפטית. עכשיו, ברגע שאנחנו שומרים על זכות, אז יש שאלה, כי מה רבי יוסי מברית ברבי יהודה אומר, הנה תראו, הבן אדם, למרות שהוא הרגע העיד לנו שהוא ראה אותו רוצח, הוא הצליח להשתחרר מהמקום הזה של המזה, הוא נכנס עכשיו לראש המשפטי, ועכשיו הוא דן לזכות, וזה סבבה, הוא צריך לעשות את הפרדה בצורה מצוינת. חכמים אומרים, ואני חושב שככה, אולי אפשר להבין ככה, אולי גם על פי רש"י, מי זה כנוגע בלוטו, חכמים אומרים, אין מצב שהוא באמת יצטרך לעשות את ההפרדה. אם הוא עושה את זה, כנראה שיש לו גורם אחר. כי סתם ככה, בן אדם לא יכול להעיד לחובה לצד אחד, ועכשיו לתת טיעונים לצד שני.
מצוין. עכשיו, יכול להיות שזה חשש אמיתי שהוא מותר, או יכול להיות שזאת אמירה, כדי להגן על מוסד העדות, שיהיה מוסד אובייקטיבי, צריך כאילו להפריד בין התפקידים. אי אפשר לומר להגיד, אתה גם תהיה זה וגם זה, כן? ואנחנו מתן לתוקף אומרים, הוא יודע, הוא העד, הוא הדיין, הוא הסופר, הוא עושה הכל. וכשאנחנו עוסקים בבני אדם, חשוב לנו ההפרדה הזאת, כן? זה דומה בזיקה לאירועי היום, כן? למרות שזה לא אפשרי לגמרי. אנחנו רוצים להגיד שהדרג המקצועי, ככה קוראים לרמטכ"ל ולאלופי המטה הכללי, שיקול הדעת שלהם היום יהיה נקי משיקולים פוליטיים. ככה אנחנו רוצים. כן, עכשיו, הם חיים בתוך מדינת ישראל, מה, הם לא מבינים שיש בחירות עוד מעט, כאילו, מה, אין להם דעות פוליטיות, ברור שיש. וכביכול, אנחנו רוצים לנקות אותם, כן? התפקיד שלהם הוא, מעין, כמו העדים, התפקיד שלהם להיות נקיים, כן? לבוא ולהגיד מה האפשרויות, מה אפשר לעשות, מה יקרה הם יעשו, כן? הדרג הפוליטי יש לו תפקיד אחר, וכל הפרדת הרשויות בנו על הרעיון הזה. אז גם בתוך בתי המשפט, יכול להיות שבמקרה הזה היה איזה רוצח, שלא מישהו אומר עליו זכות העד, אולי זה המציל אותו, אבל המערכות של הדין, של הצדק, הן נשחקות ברגע שאתה יכול לעבור מתפקיד לתפקיד. זה חשוב שמי שנכנס לתפקיד העד יישאר בתפקיד העד ולא ייכנס למקום אחר. ברגע שהוא מתחיל לנסות לתפקיד בתפקיד אחר, הזהות שלו כעד התקלקלה. לכן אני שומר עליו, כן? אני חושב שהיו פה כמה טונים, אפשר לצרף אותם, אפשר להגיד, לבחור אחד מהם, אבל בגדול, הדבר המרכזי שמניע את חכמים, זה נראה הפרדת הרשויות המוחלטת. בעוד שרבי יוסי ורבי יהודה, מעמיד לנגד עיניו זכויות של האדם הנדון. אם העד יכול לתת דבר לזכותו, למה לא? כן? עכשיו, הדבר הזה כמובן יש השפעה אדירה על שאלה פרשנית ראשונה במעלה שיש ביחס אליה מחלוקת אדירה בין הראשונים. וזה על מה בדיוק מדובר פה. האם מדובר פה על להביע רעיון, או האם מדובר פה על להימנות למניין. נכון? הצלחתם לראות הראשונים בפנים? זה היה קשה?
לא
ראיתי
את
כולם.
מה? ראיתי את כולם,
אבל בסדר. יש בגדול שאלה אחת מרכזית. שאחרי זה מתפצלת לשיטות שונות ביחס לשאלה הזאת. כן? כבר, בלשון הרמב"ן, לא נתברר בגמרא ולא בפירושי הראשונים, אם לעניין המניין או שלא ישתקו אותו. אלו שתי האופציות המרכזיות. האופציה אחת שמעת על הפרק זה, ואני צריך קצת להסביר את הדבר הזה, שבכלל משתקין אותו. אנחנו חיים בישיבה מאוד דמוקרטית, אתם יודעים את זה, נכון? בשיעור כללי, בחור בשיעור א' יכול לומר משהו ויתנו לו. אבל זה לא בכל מקום ככה, אתם יודעים, כן? בכלל לא. קודם כל, הבחורים בשיעור א', אין אווירה שיש להם אפילו אומץ להעיז להרים את היד. בוא נתחיל מזה. אבל יש מה שנקרא הערה אחרת. אני למדתי בישיבה, כדי להרים את היד בשיעור כללי, היה צריך שיעור ו' לפחות. לא שמישהו אמר לך את זה. אבל לא יעזת לפני כן, כאילו, מה, אתה תתווכח עם ראש הישיבה, כאילו... ואפשר להאריך בזה הרבה, כבר דיברנו פה כשעברנו משניות סנהדרין, איך בית הוועד פה נראה אולי בארכיטקטורה שלו כמו הסנהדרין, הוא בטח לא כמו הסנהדרין. הרי איך הסנהדרין שם, כל אחד ידע את המקום שלו, ההיררכיה, כל אחד ידע מתי הוא פותח את הפה, ובעיקר מתי הוא סותם את הפה, כן? יצא לי הבוקר לדבר פה עם כמה חבר'ה בהקשר אחר, תיארתי להם, הייתי בשבוע שאחרי שמחת תורה בתערוכה במוזיאון ישראל, החסידים, והיה שם סרט של הקפות שניות, ממש ענייני דיומה. כל כך בלט הניגוד בין ההקפות, איך שאני חוויתי אותם בבית כנסת שלי, שאם אתם יודעים, אצל הדתיים הלאומיים, מי מנהל את ההקפות? הנוער, כן? לא סתם הצעירים, קוראים לזה הנוער, כן? הנוער היום גם משתלט על המפלגה, כן? ועוד כמה דברים, כן? לעומת את זה, בחצר החסידית, מי מנהל את העניינים?
אני, אדמון.
האדמור, לידו יש שורת זקנים שזקנם כל כך לבן, כל אחד גם שם יודע מתי מגיעים לשורה הזאת, מה הסדר בשורה הזאת, כאילו עולמות אחרים, כן? עכשיו, הרעיון הזה שיש לבן אדם איזה רעיון, ומי אתה שתפתח את הפה ותדבר, כאילו מי בכלל מסתכל עליך, הוא אופציה ריאלית בעולמו של הרמב"ן, כאילו, כן, משתקין אותו. כאילו, לא פותחים את זה לדעות מהקהל. אני מעולם לא ראיתי, בקצת שאני שמעתי על דיוני בתי משפט בארץ, שפותחים את זה לדיון ומישהו מהקהל יכול להרים את היד ולהציע משהו. כאילו, השופטים מנהלים את המשפט, יש להם כל מיני סדרי דין, אחרי זה הולכים ללשכה שלהם, מתייעצים אחד עם השני, או לא יודע, כל אחד עם הסטאז'ר שלו, עם החברים שלו, כותבים פסק דין. לא, לא, באמת, כמו, הרעיון הזה שכל הבן אדם יוכל להיות שותף ולהגיד מה, איזה רעיון, ויקשיבו לו, הוא... זה כבר חידוש.
אתה לא חושב שזה מצד זה שמשתקים אותו, מצד זה המגמה שלנו בדיני נפשות, הרי בדיני אמונות ראינו שאני יכול להגיד לזכות שהיא חובה וכו', אבל בדיני נפשות אני יכול להגיד רק לזכות חלק מהאנשים, זה העדים לא יכולים, אבל חלק מהאנשים יכולים להגיד לזכות, חלק מהמגמה בדרך כל הרשימה הזאת. זאת אומרת, זה לא מצד זה שמי אתה שתגיד את זה, זה מצד זה שאני לא רוצה להתעסק עם זה, אני משתק אותך רק תלך לפה. אני לא רוצה להתעסק עם זה. לא רוצה לשמוע
את רעיון. אני מקבל לגמרי, בוא נאמר אחרת. קודם כל, אם החקירה נשמעת מוזרה, לדעתי היא לא מוזרה בכלל. היא חקירה אמיתית. כלומר, על הפרק אומרת השאלה, האם החידוש הוא שלא רק הדיינים מביאים עמדה, אלא גם אנשים אחרים, או אם החידוש הוא יותרה מזו, שגם סופרים אותם. אבל בואו נתייחס לרגע, לדעה הראשונה. גם הדעה הראשונה, יש בה מין החידוש. כלומר, זאת שאלה אמיתית. כלומר, יש, אני מאוד מבין את הצד שאומר, החידוש הוא שבכלל שומעים אותו, כי הייתה אבא אמינה שלא נשמע אפילו אנשים אחרים. כן, אני הזכרתי לכם את הוועדות הממשלתיות, שיש יועצים לה... זו בעצם האופציה. אנחנו בדיני נפשות נותנים לכולם לייעץ, רק מה, ועדות הרעיון, תשימו לב לזה, תשימו... זה לא אומר שכולם צריכים להצביע, כן? אבל יש פה פתיחת הדיון מחוץ למעגל הדיינים, זאת אופציה אחת. האופציה השנייה, יותר רדיקלית היא, שכל מי שהשתתף בדיון, יש לו דעה, גם זכותו אחר כך... לא, זכותו אחר כך להצביע. זה מה שנקרא בשון הרמב"ן, לעניין, לעניין המניין. שזה כמובן חידוש הרבה יותר מרחיק לכת.
וזה לעניין אתה, אולי התלמיד שעולה
ולא יורד משם. נכון, אז בוא נראה, אתה רוצה קודם להעיר אותה.
אני יכול לחזור טיפה אחורה למקורות עניים ולהגיד משהו ש...
בבקשה, כן.
האמת שבאופן עקרוני, הסוגיה שלנו בבבלי, בדף למד ג', בסופו של דבר לוקחת את הכיוון, לא של הספרי, שראינו שגם העד יכול למצוות, אלא של המשנה, בוא נגיד, בסנהדרין ד' ד', ולדעתי גם בעצם אבל אפשר כל המשנה הבסיסית של דיני אמונות, כל עומדים זכות וחובה, דיני אמונות כל עומדים זכות והם עומדים חובה, היא כאילו הייתי אומר, היא לא לוקחת את זה, אבל אני חושב שאפשר להשאיר בין המשניות.
בבקשה.
כשאנחנו מסתכלים אנחנו אומרים בהתחלה, אמרתי, אוקיי, דיני אמונות, דיני נפשות, הכל הם ילדים זכות. עכשיו הכל, ובאמת האב המינה הראשונה של הגמרא הייתה, כאילו, הכל, אז הנה, גם עדים, אז אומרים לא, זה לא עדים, זה תלמידים, כי עדים לא יכולים. אבל אני אומר, אז מה זה המשך, ואין הכל למנדים חובה? זאת אומרת, האם הייתה לי אבא אמינה בכלל להגיד שכל באדם שרוצה, או כל עד שיקפוץ ככה, יכול ללמד חובה על, 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 על הנדון ברור שלו? זה ברור שלו. אז מה זה אין הכל למנדים חובה? זאת אומרת, שג'אד חלק מסוים הוא יכול ללמד חובה. עכשיו, בגלל, אני אומר, אני עושה קצת ככה, אבל בגלל האבא אמינה שתהיה לי שברור שיש עניינים שלא יכולים ללמד חובה, אז משנה הייתה חייבת לכתוב לי שאין הכל עובדים חובה, הכוונה במילה הכל לרק אלה שכאילו נמצאים בצד, אם זה הדיינים, אז נמצאים בצד, אם זה העדים או התלמידים שלא מתעפים, אז בצד הזה של הדיון, האלה כאילו, דיינו, הכל זה גם הדיינים וגם התלמידים, כי אז לא אומרים לי ואין הכל מלמדים חובה, אלא רק הדיינים מלמדים חובה, והתלמידים לא מלמדים חובה, אבל אז אני יודע כאילו ש...
בסדר גמור.
לא נכנס.
כן, אבל זה לוקח אותנו פשוט קודם כל בדיני נפשות, לפי רב פאפה, שזה שתת חכמים, אז הרמב"ן מאוד מאוד מתעקש, וגם הוא מראה שזאת שיטת רש"י ברוב הסוגיות, ככה גם עולה בבירור מדברי הרמב"ם, שהכוונה שהוא אפילו נמנע מהם, וגם את זה לא קשה להסביר. יש בזה, הייתי אומר, חידוש, אבל לא קשה להסביר את זה. וזה שהתלמידים האלה, שהם היחידים שיכולים בעצם לדבר בדיני נפשות, העדים צריכים לסתום את הפה, כן?
אנחנו הולכים דעת חכמים.
אני הולך רגע דעת חכמים, אני זורם איתם. אז מי הם התלמידים האלה? אנשים שהם גם יושבים שם כדי להשתתף בדיון.
לא, הם מחכים בעצם לתורם.
והם מחכים לתורם, נכון.
לא רק לתורם, הם שם למקרה להצטרף אם אין הכרעה. זאת אומרת שסומכים עליהם כבר עכשיו לפסוק כאילו דעתם.
מצוין. ולכן זה לא קשה להבין למה התלמידים, במידה והם השתתפו בדיון ועוד נשמעו דבריהם וצירפו אותם, לכן אומרת המשנה בפרק 50, מה היא אומרת? אני חוזר למשפט המחת שיהיה שם, ולא היה יורד משם כל היום כולו. אנחנו מבינים שהתלמיד הזה זה כמו אני אגיד בישיבה חצרם ש... קיבל הזדמנות להגיד שיעור בישיבה, כן? לא אומרים לו, מי אתה? כן? זה לא בחור בשיעור א' שומר שיעור, זה חצרם. הוא מועמד להיות רם, הוא חושבים שכבר יש לו משהו, וכולי, וכולי. את זה אפשר להבין, כן? הייתי אומר ככה, אתה יכול להיות, אתה שייך חוגי החכמים, אתה פוטנציאלי דיין, אתה יכול כנראה להימנות על האנשים שמחליטים בדיון מכוח אחד משני דברים. או שאתה מונית על ההרכב, זה אפשרות אחת, או שבפועל השתתפת בו. כן? כלומר יש שני כרטיסי כניסה להכרעה. או שאתה, גם אם אתה סותם את הפה ולא אומר כלום, או אין לך דעה, כן? לא למה את הזכות, אבל בעצם העובדה שאתה אחד מהדיינים, אז אתה מצביע, והשני שמצביע זה מי שתרם לדיון, אבל הוא יכול להיות כמו. איפה הסיפור הופך להיות יותר מורכב, שמעבירים את כל זה לדיני ממונות? כי בדיני ממונות, גם חכמים, זו הדעה שאלה של הראשונים פה, חכמים מודים שהעד יכול לענות בין לזכות, בין לחובה. הדין של לא תענה על ריב הוא לא נאמר, כן? אני אומר, זה חוץ מהרמב"ן. אבל אני מדבר כרגע במסגרת שיטת הרמב"ם, כן? או תלמיד לפי הרמב"ן וממונות, זה אותו דבר, כן? כלומר, השאלה הגדולה מתעוררת בעד. מה קורה בעד שהוא נותר חלק בדיון, או... מי שחולק על הרמב״ם, הרמב״ן יש לו בדיוק אותו דיון על עד בנפשות לפי רבי יוסי ברב יהודה. הרמב״ן שואל שם אותה שאלה, שיש לי עד בנפשות לפי רבי יוסי ברב יהודה, האם העד הזה יכול גם להימנות, כן? או שאולי רק, מה אנחנו אומרים לו? זכותך להביע דעה, כן? בנושא הזה יש מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. כן, הרמב״ם כותב במפורש בהלכות עדות פרק הלכה ח', אבל בדיני ממונות יש לו ללמד עליו זכות או חובה, אבל לא ימנה עם הדיינים ולא יעשה דיין שאין עד נעשה דיין אפילו בדיני ממונות. כן, הרמב״ם פה חד משמעית עולה מדבריו הדבר הבא, שבדיני נפשות העד לא יכול בכלל שום דבר, אז כנראה אפילו לא להביע עמדה. כלומר, אם נהיה נפשות, העד יכול, כנראה ממונות, העד יכול להביע עמדה. בנפשות אפילו עמדה לא, אומרים לו לגמרי תשתוק. בדיני נפשות, הממונות, סליחה, העד יכול להביע עמדה, אבל הוא לא יכול להיות דיין. תלמיד, בשניהם, אם הוא יחווה דעה, מה הוא יהיה התלמיד? הוא ימנה כדיין. אז לפי הרמב"ם, במבט ראשון, רק על פי שני הרמב"מים האלה, התלמיד יכול להיות אחד מהדיינים, עדים לעולם לא יכולים להיות אחד מהדיינים, כלומר הרמב"ם משמר עדין אין עד נעשה דיין, רק שבממונות הוא מאפשר לעד מה לעשות? להביע עמדה, מצוין. אבל כאן בא הרמב"ן ומחדש חידוש עצום, ומה החידוש שלו? שאפילו עד לדעת הרמב"ן, למרות שהוא מצביע שבירושלמי לכאורה זה נגד זה, נכון? הוא מביא את הירושלמי כראיה, אבל הראיה לתלמיד ולא על עד, כן? והירושלמי הוא נגד דברי הרמב"ן עצמו. הרמב"ן אומר שאפילו בעדים זה פילה פלואים, הדין הוא שהעד יכול להצטרף למניין. אני קורא את זה בלשון הרמב"ן. הרמב"ן כותב, מי שלא מאמין לי, אני קורא, הלמדנו מכל מקום, דעד אתנם בדיני נפשות לכל מלמדים זכות מפר שלי בגמרא באחד בין התלמידים, שאף עניין המניין תנן, ודקבתה רישה בדיני ממונות, הכל נמנים בין לזכות בין לחובה, כלומר שהם נמנים בדין להלך בין אחר הרוב. ואם תאמר, אם כן לרבי יוסי ורבי יהודה, אפילו אחד מהעדים מלמד עליו זכות, מצינו עד נעשה דיין, אז יכולה, מה הוא היה צריך לתרץ? כמו שתת הרמב״ם, אבל הוא לא מתרץ את זה. איקה למימר, כיוון דאיקה בית דין שלם חוץ ממנו, אינו נקרא דיין אף על פי שהוא נמנה בכללן בעניין המחלוקת וכו'. כן, זה... בחדש הרמב"ן שעד שהעיד לזכות, שאחרי שהוא העיד הוא אמר דבר זכות, ימנה גם למניין, לא גם למניין. כי ולמה לא נאמר הדין שעד נעשה, אין עד נעשה דיין לפי הרמב"ן? מה פירוש הדין הזה? לא שמי שהעיד לא יכול לנסות להיות דיין, אלא שלא ניתן להרכיב את ההרכב השיפוטי היסודי, לא ניתן להרכיב אותו מעדים. אבל ניתן, אם יש הרכב שיפוטי יסודי, ניתן לצרף אליו עדים. ואז הרמב"ן ממשיך, ומי הוא? עד אתנן אמר, יש ללמד על עצמו זכות, שומעים לו, נראה שלא למניין אמרו, אלא שלא ישתקו אותו. ראינו, זה לא קטני, אלא שומעים לו. אבל הרמב"ן אומר, אבל מה שמתואר בפרק חמישי, שהנדון בעצמו יכול ללמד זכות, זה ודאי לא עליה לדעת שהנדון, מה יעשה? יצביע על עצמו, כן, אם הוא חייב או פטור, שם חייב להיות ששומעים לו. רק להשלים את הפסיפס המיוחס לרבנו יונה, בראה אותה מזה. אז אין לך מה להוסיף. אוקיי, המיוחס לרבנו יונה אומר שיות והוא נוקד בשיטת הרמב"ן שהתלמיד מצטרף למניין, וכן לדעתו עד גם בנפשות יכול מה לעשות, שישמעו אותו בחכמים. הוא אומר את זה, הרמב"ן הדעה שלו כותבית שלא ככה. מה דעת הרמב"ן? התלמיד נמנע למניין והעד לא שומעים אותו בכלל לפי חכמים. המיוחס לרבינו יונה אומר, ברגע שפירשתי שהתלמיד עולה למניין, אז העד אפשר לשמוע אותו בדיני נפשות. רבי יוסי ברב יהודה לפי זה מה חשב? שאפילו ימנו אותו. אבל איפה שהפלא כאן עולה זה ברמב״ם, שכן הרמב״ם בלכות סנהדרין
שימנו את העד, לא את הנתבע.
סליחה?
שימנו את העד.
את העד, כן, אבל הרמב״ם בלכות סנהדרין, תשמעו דבר פלא. הרמב״ם כותב שם, אני מקריא את זה, איפה זה ברמב״ם? סליחה? איפה הרמב״ם מביא את הדין שהוא על עצמו, כן? סנהדרין פרק י' הלכה ח'. אז הרמב״ם שם כותב, אני מקריא, כן? אז בהלכה שלנו, כן, אפילו אם הנדון, לא, אצלנו זה בעידות, אפילו אמר הנדון עצמו, יש לי למד על עצמי זכות, שומעים לו ועולה למניין, והוא שיהיה ממש בדבריו. אני אקריא את זה עוד פעם. אפילו אמר הנדון עצמו, יש לי, הוא נקרא את כל ההלכה. אמר אחד מן התלמידים, אין לפשוט, יש לי למד עליו חובה, משתקין אותו. אמר, יש לי למד עליו זכות, מעלין אותו עם אין לסנהדרין. אם יש ממש בדבריו, שומעים לו ואינו יורד משם לעולם. ואם אין ממש בדבריו, אינו יורד משם כל היום כולו. אפילו אמר הנדון עצמו, יש ללמד על עצמי זכות, שומעים לו ולא למניין, והוא שממש בדבריו. ואז השיטות של הראשונים, בוא ננסה לסרטט את קשת הדעות, זה ממש רחב מאוד. לשיטת הרמב"ן, הנדון מקסימום ישמעו אותו. אתה רוצה להגיד שמות, תשימו לב לנקודה הזאת, אני מעיר את תשומת לבכם, זה המקסימום, ודאי שהוא לא יכול לשפוט את עצמו. עדים ועדים בדיני נפשות, ורבנן אומרים להם גם, אל תשתתפו בדיון בכלל, כנראה אפילו לא לשמוע אתכם, כי אנחנו שומרים על הפרדת הרשויות. בתלמידים, רבי יוסי ברבי יהודה, בעדים, מה אנחנו אומרים? אתם אפילו נמנים. אתם אפילו נמנים. לשיטת הרמב״ם,
רבי יוסי ברבי יהודה, בעדים, טוען שהתפקיד שלהם זה
להימנות. להימנות, לדעת הרמב"ן. לדעת הרמב"ן הם יכולים אפילו להימנות. כל מי שנוכח בחדר והשתתף בדיון, יכול להימנות. לעומת זאת, לרמב"ם יוצא הפרדוקס הבא. שהנדון עצמו, מה דינו? הוא יכול להימנות אפילו לשופטים של עצמו. העדים לעומת זאת, מה הדין? אפילו לא שומעים אותם. בדיני ממונות, רק לשמוע אותם. והתלמידים יכולים להיות חלק מהרכב. וזה כמובן שיטה פילית, שמה שאני יכול לספר, רק חיפשתי, חפרתי בפרשני הרמב״ם, המקסימום שיכולתי למצוא מכל ה-180 פרשנים ברמב״ם, ושיש בפרויקט השוט היום, שהדבר היחיד שיש להם להגיד זה או הלחם משנה, שאומר שזה צריך עיון.
אז שאני אציג את זה עוד פעם את החיים.
כן, אני חוזר עוד פעם. את מי אתה רוצה שאני אציג?
את הרמב״ם.
את הרמב״ם. הרמב״ם אומר כך, הנדון יכול להשתתף בדיון, ואם יש ממש בדבריו, הוא גם יכול מה לעשות? אפילו להצביע, הוא יכול להימנות למניין. העדים לא יכולים בכלל מה לעשות? לדבר. התלמיד, כשהוא משתתף בדיון, עולה למניין. זו, כלומר, התלמיד יכול להיות במניין והנדון יכול להיות במניין. הרמב"ן אומר ככה, הנדון על עצמו יכול רק להשמיע רעיונות לזכותו, הוא ודאי לא יכול למנות למניין. לעומת זאת, העדים, למי שסובר שהם משתתפים, שהם יכולים להשתתף, אז הם אפילו נמנים. התלמידים ודאי נמנים. בסדר, זה ברור? כן.
יש שתי מקומות לגבי התלמידים סתם שיכולים לשפוך אור.
בבקשה.
בסנהדרין ב-A עמוד למטה, אמר מישהו ככה, אומר מנהל תמיד שישו לפני הרבה ורע זכות לעני וחובה לשיר, מנהל שלו ישתוק שנאמר אותו במפני איש. זאת אומרת, זה חובה של התלמיד
זה אמנם לא... אולי טוב, אולי זאת הסיטואציה בדיוק, שזה יכול להיות מעניין לגבי דיני אמנות. ובהוריות, יש גם, בבית המוגבית, יש גם מתואר פה ש... רש"י מסביר פה ששימון בן עזאי ושימון בן צומח היו יושבים לפני חכמים והיו רואים להוראה, כי דאמרו מפרק כמה בסנהדרין, דנים לפני חכמים. אז אמר לבא שימון בן עזאי ושימון בן צומח, כי היה גבנה דיידי שיתאו, ואפילו אח יעשו. אמר חייבים קורבן, והם מזידים מנו, מזיד לאו בו קורבן. זאת אומרת, אם הם כבשו לדעתם, אז הם מזידים.
בוא נאמר ככה, מי שהכי...
יש פה פוזיציה, כאילו.
נכון. בוא נאמר ככה, כשאנחנו באים בעצם לקחת את כל מה שנאמר עד עכשיו, בואו אני אשנה את השפה קצת. בעצם השאלה המרכזית היא על מה, איך מקבלים כתב מינוי להשתתף בדיון. העמדה שהכי קל להסביר אותה היא המעמד, סליחה, שהכי קל להסביר אותו זה התלמידים. מה בעצם אני בא ואני אומר? התלמידים יכולים להיכנס למניין, זה לא קשה להסביר, נכון? למרות שיש דעה שגם זה הם לא יכולים. אני ראיתם דעה אחת, הרן מביא את אותה דעה. כן, אבל אני אומר, יש דעה שאפילו זה התלמיד לא יכול, אבל עדיין, זה קל להבין איך התלמידים נימים למניין. זה לא מקרה שרשי חושב ככה, הרמב"ן חושב ככה, הרמ"א חושב ככה, זה לא מקרה, כי יש בזה צד סברה פשוט. מדובר בתלמידי חכמים, הם בעצם שותפים אמיתיים לכל מה שקורה בבית המדרש, הם אוטוטוט יכולים להיכנס תוך הרכבים, אז אם הם הצליחו להגיד דעה משמעותית, הם נכנסים, כן? כלומר, הם נכנסים מכוח הפוטנציאל, השייכות שלהם לאותו עולם, זה עדיין משמר, הייתי אומר, בצורה מאוד בהירה, שביסודו של דבר, הדין צריך לעשות על ידי דיינים. הם שייכים לעולם הדיינים.
אז למה לא
לחברה? כי אנחנו מתרחקים מזה.
אז אני אסביר עוד פעם, כי כרטיס הכניסה שלהם הוא אסמך לא המינוי שהם כבר קיבלו, אלא מה כרטיס הכניסה שלהם? מכוח התוכן של הדברים שלהם. שהם רק מוזמנים לדבר לחובה, הם לא מוזמנים לזכות. לחובה, היות הם לא מוזמנים לדבר, אז אין להם איך להיכנס. הדיין שנכנס עם הקפוטה הוא כבר בפנים. אבל אני חושב שזה הדבר שהכי קל להבין אותו. מי שעיין ברן גם ראה שהרן מאוד מוטרד ממה שקורה בסוגיה פה, פתיחת השורות. הוא שואל בעצם מה קרה לדיינים, נכון? אז הרן למשל אומר שאם הדיינים תמימי דעים שלא צריך להתייחס למה שהקהל אמר, או שהם בטוחים מה שהם רוצים לעשות, הם לא צריכים להתחשב בקהל. כלומר, בלשון של הרן, לא תמיד הולכים אחרי רוב דעות, לא עושים הצבעה בין הדיינים לבין כל מי שבחדר, אלא הדיינים יכולים בעצם להזמין אחרים, מה לעשות? לבקש את עזרתם. כלומר, הדיינים יכולים לקרוא את... אולי מישהו מכם זוכר בחידות כאלה ברדיו כמו חמיצר, זה יכולת כאילו לבקש עזרה ממאזינים? מישהו זוכר את זה? רואים כאלה? זה משהו מעין זה. כלומר, התיאור שהרן מתאר הוא בעצם שהדין בידי הדיינים, הדיינים יכולים להחליט שהדין סגור, מה שיקרה דלתיים סגורות, מתעלמים מהקהל.
יש איזה מחזה שאני אסרתי.
שסרפל, כן? אני לא בקיא, אתה יכול להסביר?
לא, זה לא קשור
לעם,
זה...
לא קשור, אני חוזר לעניין שלנו, אבל הדיינים כאילו, התורה כאילו מאפשרת למהלכה, מאפשרת להם, תבקשו עזרה מהקהל, אם אתם ביקשתם, ואנשים אמרו דברים של טעם, שיהיו גם עם עמדה. אבל התלמיד הכי קל להסביר אותו, כן? כשאני עובר לעדים, אז כאן אנחנו רואים, כבר הייתי אומר, מחלוקת גדולה בין הראשונים, עד כמה פרצנו את ההגדרה הזאת. נכון? אני עוד לפני הרמב״ם. כמה פרצנו? מה בא הרמב״ם ואומר? לעדים אין באמת יכולת להיות דיינים. כשאני אומר אין עד נעשה דיין, מה אני בעצם אומר? אני יכול להגיד זה בשתי צורות. בשפה שאמרתי, קודם אמרתי בעצם שתי שפות ששני יכולות ליפול כאן. או שהרמב״ם חושב בכיוון הרן, שלמיתו של דבר הדין הוא בידי הדיינים. היות והדין הוא בידי הדיינים, אז אני אומר, כל מי שלא שייך חוגי הדיינים והתלמידים, הוא לא יכול... להצטרף למניין, אבל זה לא מה שכתוב, כתוב משהו אחר, היות והוא עד, לכן מה? הוא לא יכול, אין עד נעשה דיין. מה שבאמת חסר במקורות, וזה בעצם הנפקמינה, זה יש לי את הפסיפס, מה עם בן אדם שלא נקרא לו תלמיד, אבל הוא גם לא עד, אם יש דבר כזה, אז מה הייתה? הם לא יכולים להגיד כלום?
יש את זה בפרק כבר. שכל
הידע לו לזכות
יבוא ו...
זה אחרי הדיון, זה אחרי גזר הדין.
הרן מתייחס לזה בפסקה לפני שהוא יותר אומר שהתלמידים וכל החכמים שנמצאים.
אז כל אדם. אז אולי השורות נפתחות יותר, אבל לפי הרמב״ם, אני יכול לבקש מאנשים עזרה בלי שהם יכולים להיות דיינים. זה מעין איזה אנשים שמייעצים לדיינים. ברמב"ן אבל האמת שיש פה פלא קצת יותר גדול, כן? בעיקר הרמב"ן ברבי יוסי ברבי יהודה. שכמה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר שהעידים האלה הם הופכים להיות, הם גם מן המניין. אז מעבר לחידוש העצום שלו בין עד נעשה דיין, שזה מוגבל ליצירת ההרכב, אבל זה לא אומר שמי שהיה עד לא יכול, כל מה שהסברתי קודם הוא בעצם אומר שלא יהיה דיין בכלל, נכון? אבל עדיין יש פה שאלה גדולה, כאילו, מה הופך את העד ליכול לדון? זה מעורר פלא. הוא לא דיין, הוא לא תלמיד, הוא לא במסלול דיינות, הוא לא למד בכל יש לרץ חמדה, כאילו, מה מכניס אותך? ואני חושב שאולי היסוד, ואני אומר את זה בעיקר ברבי יוסי... אבל האם באמת זה ככה שהפשורות פתוחות לכולם?
לא, מילא תלמידים או אחד מילא, יש איזה מקור שכתוב כולם תלמידי חכמים על השורות.
לא, אבל יש גם קהל שיושב באולם ומסתכל על השורות, כלומר כשאומרים תלמידים מתקבלים גם לדבר הזה. אני אומר את זה אחרת, אני חושב שהפלא של הסוגיה הזאת עוד לפני כל הסייגים והשיטות זה שהיא לוקחת את ההרכב של הדיינים וכשהיא אומרת הכל מלמדים, מה היא בעצם אומרת? אני פותח את זה לכולם. עכשיו הפלא הזה הוא לא אם מקשיבים לכולם, אלא הפלא הזה הוא בעיקר אם כולם יכולים מה לעשות להשתתף במניין. אתה אומר על מה ולמה. עכשיו מה שאני הולך להגיד נראה לי נכון, למרות שהוא לא יושב על דיני ממונות, הוא יושב רק על דיני נפשות. בתחום של דיני נפשות אני חושב שאפשר להסביר את הדבר הזה, ואולי פה יש קצה של חוט להסביר את העמדה המתמיעה של הרמב״ם על הנידון עצמו. זה שכבר עמדנו על כך כשלמדנו את המשניות של האמיתו של דבר בדיני נפשות, מי אמור לדון? לא בית דין. מי אמור לדון בדיני נפשות? מה כתוב בתורה? לא, גם, אבל העידה. כל מי שקורא את במדבר פרק למד, מה הוא שומע לאורך כל הדרך, של מה הפסוקים מדברים שם? הפסוקים מדברים על העידה. כן, אני קורא את הלשון של הפסוק, ושפטו העידה בין המכה ובין גואל אדם, והצילו העידה את הרוצח, והכל, העידה, 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 העידה. חשבתי לעצמי שאולי היות והעידה הם אלה שאמורים לדון, והדיינים רק הם מנציגות. כן, למדנו על העולם הבחור עשרה, כי עשרה מייצגים תמיד, תמיד העידה, נכון? זה היה רעיון גם בחטא המרגלים. אז זה מה שנותן את כרטיס הכניסה לדיון לכל מי שהוא מהעידה. כלומר, למה עד שאמר משהו בר טעם, ותלמיד שאמר משהו בר טעם, משתפים אותו במניין? כי לאמיתו של דבר היו אמורים לשאול את מי? את כל עם ישראל, רק מה? את כל עם ישראל לא שואלים, איזה סיבה? הם לא יודעים מה קרה, והם המרצים. אבל אם אחד מעם ישראל היה בסיפור והשתתף, אז הוא מקבל כרטיס כניסה לדין הזה מכוח היותו מה? מכוח היותו אחד מהעדה. כלומר, אם בברן, הזכרתי קודם, נראית תפיסה שאומרת, הדין צריך להיות על ידי מי? על ידי הדיינים. הם שולטים בסיפור הזה. הם יכולים לבקש, תעזרו לי. יכול להיות שיש פה תפיסה אחרת שאומרת, לא, הדין לא בידי הדיינים. הדין לאמיתו של דבר בידי העדה, אלא איך העדה דנה? באמצעות דיינים, אבל עדיין, כל מי שמהעדה שיכול להיות שותף לדיון, הוא יכול למנות, כי הוא לא גורם, יש כאלה שנכנסים מכוח התפקיד שלהם, ויש כאלה שנכנסים מכוח ההשתתפות שלהם באירוע, אבל הבסיס של כולם הוא בסיס אחד. עכשיו, אם כבר מגיעים לדבר הזה, אולי יש לי פה בסיס בשיטת הרמב"ם באמת מוזרה, ואני אומר את זה רק כשמע, שהעדים לא יכולים, אבל הנדון יכול. אפילו הרמב"ן שאמר עדים ותלמידים, בנדון הוא אמר עד כאן, זכותו להציע לפנינו רעיונות יפים, אין לו, איך הוא ידון את עצמו? אבל כאן אני שואל את עצמי, אם כבר אמרנו שגם שהעידה דנה, עליי העידה כוללת את מי? הנידון, אני אמר את זה אחרת. דין התראה, שלמדנו, הזכרנו אותו בשיעור הקודם. זה אחד מהדברים שהצדוקים לא מודים בו. כן? ומה כל דין התראה אומר? שאפשר להוציא אדם להורג רק אם אמרו לו אסור לעשות את זה, ומה הוא עשה? הוא אמר, אני יודע שמתים על זה ואף על פי כן, או בלשון אחרת. הוא בעצם גזר, אמרו לו את העונש והוא הסכים. אז מה בעצם משמעות ההלכה של התראה? שמי גזר את המוות עליו? הוא על עצמו. זה אולי נשמע פלא, אבל במסגרת הסוגיה, של העידה והעלאת השאלה מאיפה בכלל באה הסמכות לדון בן אדם דיני נפשות, באיזשהו מקום כאילו נראה שהנדון הוא כביכול חלק מהסיפור. דין התראה אומר שהוא צריך להתיר את עצמו למיטה, וממילא זה אולי פותח פתח. אני אומר, עדיין די נראה, למרות שבדקתי במהדורה של הרב שילת, אחד מהאחרונים הציע שהמשפט הזה זז מהמקום, אחד אמר זה טעות סופר, לא יודע, אצל הרב שילת זה נמצא בכל כתבי היד. לצערי אין בישיבה את, את יד פשוטה של הרב רבינוביץ' על שופטים. יש? איפה יש את זה? כי לא נמצא על המדף.
יש עוד גם הספרים שלו.
וזה?
יש עוד גם הספרים שלו.
אז מי שיראה את המהדורה של הרב רבינוביץ', אני אבקש ממנו שיסתכל מה הרב רבינוביץ' אומר על זה, אוקיי? תסנה את זה עם פרק י' הלכה ח', זה פשוט פלא. אבל אולי אנחנו צריכים, אולי יכולים לומר שהנדון נעל את עצמו. כלומר, לפי הרמב״ם אני הייתי אומר ככה, כל עם ישראל, כל מי ששייך לעידה, שחיווה את דעתו, מונים אותו, חוץ מדווקאה מיוחדת של עדים. למה אני מפקיע את העדים? בגלל שאין עד, נעשה דיין. בגלל שיש פסוק מיוחד, אני אומר את זה, אני אומר את זה עכשיו בצורה הבאה. אם כל העידה דנה, אז מה השאלה הפשוטה? איך נביא ראיות מוצקות שהוא עשה את זה, נכון? התשובה היא כאילו מפרישים קבוצה מסוימת מהעידה, את אותם עדים, ואומרים, אתם העדים יוצאים מכלל העידה כדי לדון, אבל חוץ מזה כולם חלק מהסיפור הזה. ההסבר הזה נראה לי הרקע להבנת הסוגיה הזאת, כי החידוש המרכזי של הסוגיה, הוא לא למה מחזירים, החידוש המרכזי של הסוגיה בעיניי, הוא פותח סימן שאלה אדיר על השאלה מי שייך להרכב הדיינים. האם דיינים מקצועיים? האם כל מי שיש לו מה להגיד? האם כולם? וההסבר הזה, אבל שאני מציע אותו, לדעתי לא יושב טוב על דיני ממונות. אבל לשיטת הרמב"ן, בדיני ממונות כולם מהווים נמנים למניין, נכון? אם עדים אמרו זכות או חובה, זה קשה להסביר את זה שממונות, כל עם ישראל אמור לדון אותי כל פעם. לכן בסופו של דבר ברמב"ן לא נראה לי להסביר ככה את הדברים. אבל ברמב״ם זה אפשרי, הרי לפי הרמב״ם, הרי לפי הרמב״ם בדיני ממונות מי מצטרף להרכב? תלמידים. עדים לא מצטרפים להרכב. בדיני נפשות מי מצטרף להרכב? גם תלמידים וגם הנידון. אז ברמב״ם זה, אני חושב שההסבר הזה יכול להתקבל בממונות. בממונות אני אומר, מוריי ורבותיי, לא כל עם ישראל צריכים לדון אותך, ולכן בממונות, ביסודו של דבר, מה אני אומר? רק התלמידים, סליחה?
זה לא נלמד מאותו מקור. שפתו העדה, זה נפשו דווקא.
נכון, אני מסכים. אבל ברמב"ן עצמו, היות והרמב"ן אומר שממונות, העדים יכולים להימנות למניין, ברור שהכיוון ברמב"ן צריך להיות כיוון אחר לחלוטין. בסדר? אז עד כאן הסוגיה הזאת להיום. כן.